חמישי, גב זין במרחשוון, תשעין א', ואנו ממשיכים בלימוד פרק חלק דף צדיק ב', עמוד א'. מי מתנדב לקרוא? אתה לא צריך, יש לי דף אם אתה צריך בשבילך. הבאת לי, אבל יש פה עוד אחת. אז אם הבאת לי דף, אני אוכל להסתדר. לא, אולי זה לא אותו דף. לא, זה לא זה. טוב. כיוון שאשר הביא לי דף, אז אני יכול עכשיו לקרוא בעצמי. אנחנו ממשיכים במסכת סנהדרין. בדף צדיק ב' עמוד א', בשורה. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 17. שורה 17. איפה שכתוב רבינה אמר מהכה. רבינה אמר מהכה. הוא מחפש מניין לתחיית המתים מן התורה, כוונה פה מהתנך. כתוב, תודה. ורבים משני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם. זה פסוק בדניאל שמדבר על תחיית המתים. רב אשי אמר מאחה, ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין. הפסוק הזה מאיפה לקוח? גם הוא מדניאל. הוא הפסוק שמיד אחרי הפסוק הקודם. אז אם כך, יש לנו שני פסוקים צמודים זה לזה, שני מדברים על תחיית המתים. רבינה רצה להביא ראיה מהראשון, ורב אשה הביא מהשני. קצת מוזר. למה רבינה בוחר את הער אחד ורב אשה את השני? אז כל גדול הוא כל פעם שיש לנו שני מנהיגים בדור, וזה קרה הרבה במשך ההיסטוריה, למשל משה ואהרון, או למשל שמעיה ואבטליון בזוגות, או בימי רבינה ורב אשה, בדיוק. תמיד יש שני מנהיגים לדור. בטבע הדברים, אחד נוטה אל מידת החסד, והשני אל מידת הדין. ככה מוכרח להיות. כן, נשיא ואב בית דין, למשל. כן, יש... המהר"ל בדרך חיים מרחיב בזה קצת. אז גם פה יש לנו שני ראשי ישיבה שהם עמדו בראש האומה, רבינה ורב אשה. רבינה היה ראש ישיבת פומבדיטה, ורב אשה היה ראש ישיבת סורה, הלוא אם אתה מחסיה. וגם לפרינת הסגנון הלימודי של שתי הישיבות האלה, אחת נתתה יותר אל הדין והפלפול, זאת ישיבת פומבדיטה של רבינה, ואחת יותר אל החסד והאגדה, זאת ישיבת סורה של רב אשה. וזה גם משפיע כנראה על אופן בחירת הפסוקים. כי הרי פה יש לנו שני פסוקים שהם שווים מבחינת ערכם של, כדי ללמד אותנו תחיית המתים, והנה יש פה שני כיוונים. לפי הפסוק שמובא לידי רבינה, בשביל מה יש תחיית המתים? לפי הפסוק של רבינה, תחיית המתים זה בשביל לשפוט. אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדראון עולם. כלומר, יש אלה שיהיה להם טוב, ואלה שיהיה להם רע, על ידי שהם יקיצו וישפטו אותם. בסדר? ורב אשי אמר, לא, זה לא בשביל... כלומר, ודאי שרב אשי לא מתכחש לפסוק, הוא מסכים שהפסוק הזה קיים. אבל אצלו, המרכז זה מה שנאמר בפסוק הבא, שהוא דווקא מצד מידת החסד, ואתה הלך לקץ ותנוח, ותעמוד לגורלך לקץ הימין. כלומר, קמים לתחיית המתים כדי למלא תפקיד. לא בשביל להישפט. זה לא פסיבי, זה אקטיבי. ברור? זה ההבדל בין רבינה לבין רב אשי. עכשיו, הביטוי, קץ הימין. מה פירושו? קץ, מה זה? סוף. ומה זה ימין? מה? ימין זה ימים. ימים, נכון? רק שיש במבטא הארץ ישראלי של תקופת בית שני, לפעמים היו מחליפים בין מם למן, לנון. למשל, קורבנות המוספין, נכון? לא מוספים. גם כשמתחתים נותנים קידושין, נכון? זה ההתפתחות של השפה, נכון? ההתפתחות של השפה, יש ניבים שהולכים ומתפתחים. למשל, כשהיום ישראלי רוצה שהחבר שלו ישמע אותו, הוא אומר לו, תשמע. צדיק עם צ'ופצ'יק, מם א', נכון? תשמע. תשמע, זה בא מהעברית, תשמע, נכון? אבל זה התפתחות של השפה. אז גם בספר דניאל אנחנו רואים את ההשפעה הזאת. ההשפעה של הארמית, אגב. זה בא מהארמית. אז קץ הימים, אומר הנביא, קץ הימין. בסדר? מתוך כך, הנוסחאות השונות בפיוט יגדל אלוהים חי וישתבח, שבסידורים האשכנזים כתוב, ישלח לקץ ימין משיחנו, ואילו בסידורים הספרדים מודפס, ישלח לקץ ימים משיחנו. נכון? אז גם פה אנחנו שואלים את עצמנו, מה זה קץ הימין? עם כל זה, לא ייתכן לתלות את כל השינוי הזה אך ורק בהתפתחות של השפה, חייב להיות איזשהו רעיון, לכן אין לנו ברירה אלא להסתכל ברש"י. תסתכלו ברש"י למעלה, בשורה החמישית, מצד ימין. רש"י זה נמצא מצד ימין, בשורה החמישית. לך. נו, למה אתה לא מסתכל ברש"י? כן, אתה. אתה מסתכל פה, בסדר. לך לקץ ותנוח ותעמוד וגומר. רמז לו שימות ויעמוד לאחר מכן לקץ הימין, לקץ שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר ימינו לפניו, שהרי השיב אחור ימינו. כן, זה פסוק באיכה, שמתאר את החורבן, שהקדוש ברוך הוא השיב אחור ימינו. זה כמו אדם שיש לו שתי ידיים, יד ימין ויד שמאל, והוא מסתיר את יד ימין מאחוריו, השיב אחור ימינו. ואז באיזה יד הוא משתמש? ביד שמאל. כלומר, מאז החורבן, הימין מוסתר, השמאל גלוי. והנהגת העולם ביד שמאל, זאת הנהגה של חולשה, מצד אחד, כי השמאל זה היד החלשה, וזה גם מביא הרבה דינים לעולם, והשמאל זה מידת הדין. נכון? אז מה זה קץ הימין? הקץ זה הזמן שבו הימין חוזר להנהיג את העולם. דהיינו, מידת החסד. החסד מתפשט מחדש, אחרי שזמן רב הוא היה קלו וסגור. מובן? טוב, אז זה מה שאומר כאן רב אשי. כן. האם אין עניין של שכר ועון? רגע, אתה שואל, לפי הפירוש הזה, האם אין עניין של שכר ועונש לעולם הבא? עד כאן שאלתך? פרש נא דבריך, מדוע אתה סובר שלפי זה אין שכר ועונש? אם הכל יהיה בחסד, אתה צודק, אבל לא הכל בחסד. אלא השאלה היא, מהי ההנהגה הדומיננטית? כלל גדול נקוד בידינו, מתה כלפי חסד. כלומר, אף על פי שיש בעולם גם חסד וגם דין, אבל הכיוון הכללי הוא החסד. גם הדין משרת את החסד. זה מה שנאמר, כי לעולם חסדו. שהחסד הוא ההנהגה הקבועה, הכוללת. והדין משתעבד לה. מובן? אם נגיד את זה במונחים של תורת הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, עליו השלום זכותי הגן עלינו אמן, אז זה אומר שיש בעולם שתי הנהגות. ההנהגה של הייחוד וההנהגה של המשפט. מה זה הנהגת המשפט? הנהגת המשפט זה פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, יהיה טוב. בחוקותיי לא תלכו, יהיה רע. זה הנהגת המשפט. ויש לעומת זה הנהגת הייחוד. מה זה הנהגת הייחוד? שהקדוש ברוך הוא מעוניין לגלות את ייחודו. מה זה לגלות את ייחודו? את העובדה שרק רצונו בלבד הוא הנמצא. הוא הנמצא. עכשיו, לפי השיקולים של הנהגת הייחוד והשיקולים של הנהגת המשפט, הם כמעט הופכים זה לזה. הם כמעט הופכים זה לזה. למור, לפי הנהגת המשפט, לרשע צריך שיהיה לו רע, ולצדיק צריך שיהיה לו טוב. כלומר, כשרואים צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, הנהגת המשפט מרוצה. לעומת זה, לפי הנהגת הייחוד, כמעט צריך להיות לגמרי הפוך, שיהיה צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. למה? כי כילוסו של מלך עולה יותר מזה שמתנגדיו מקבלים מלכותו, מאשר זה שנאמניו מקבלים מלכותו. מובן? תהיתי? יוצא לפי זה, שלפעמים צריך שיהיו מצבים, שעד רבה, הרשעים יצליחו. ויבססו את הרשע. והביסוס של הרשע בסופו של דבר מביא לדעת אלוהים, אז זה עוד יותר גדול מבחינת הנהגת הייחוד, לא מבחינת הנהגת המשפט. עכשיו, לפי הנהגת המשפט, למשל אם אדם עובד עבודה זרה, יהודי עובד עבודה זרה, לפי הנהגת המשפט מה עושים? יהודי עבד עבודה זרה, מה עושים לו? הורגים אותו. שני יהודים? הורגים שני יהודים. 1,000 יהודים עבדו עבודה זרה? הורגים 1,000. כל עם ישראל עובד עבודה זרה? לא הורגים אף אחד. זה לפי הנהגת הייחוד. כלומר, הנהגת המשפט יש לה זכות קיום כל זמן שהיא משרתת את הנהגת הייחוד. אבל אם הנהגת המשפט עומדת במצב שאם היא תופעל, זה יסתור את הנהגת הייחוד, אז היא בטלה. מאחר וקיומו של עם ישראל, זהו הכרח מהותי לתיקון העולם, להגיע להנהגת הייחוד השלמה, לכן במצב שהנהגת המשפט תחייב את עם ישראל, הנהגת המשפט מתבטלת. מובן? אז לכן אני אומר, לגבי תחיית המתים, תחיית המתים היא לפי המגמה הכוללת של הנהגת הייחוד, מה שקראנו כאן הימין, שהוא מוסתר רוב הזמן, כי רוב הזמן העולם מתנהג בהנהגת המשפט ביד שמאל. בסדר? אבל זה לא שאין משפט כלל. בואו, כן. הנהגת הייחוד זה דבר, סליחה, יותר כולל גם, אכן. טוב. עולם הבא זה עולם שכולו טוב. מצוין. ודאי, הנהגת המשפט זה טוב. זה טוב, ודאי שחוטפים בעולם הבא. זה טוב לחטוף בעולם הבא. כי לפחות יש תיקון. יש גם פה תיקון, נכון. עדיף לתקן כבר פה ולא לחכות עד שם. אבל אם חיכינו, אז זה גם שם. מה? מה התיקון? הרי אם האדם, הנשמה שלו עקומה, אז מה צריך לעשות? נגיד יש לך כלי ממתכת והוא עקום, מה אתה עושה? מיישר אותו. אז זהו, אז מיישרים אותנו. כן, הלאה. עכשיו דיברנו על מידת החסד ועל מידת הדין. אבל שתי המידות האלה הן כותביות, הופכיות זו לזו. אמת? מה היא חייבת להיות הנהגה ממזגת? מה ההנהגה ממזגת בין חסד לדין? רחמים, נכון? ולכן מיד אחרי שהגמרא דיברה על החסד והדין, היא מיד מדברת על הרחמים. אמר רבי אלעזר. כן? זה פשוט צריך להבין את הסדר של המאמרים בתלמוד, לפעמים יש להם איזה תבנית סמויה. אז פה זה התבנית הסמויה. דיברו על חסד, דיברו על דין, עכשיו רחמים. אמר רבי אלעזר, כל פרנס שמנהיג את הציבור בנחת, זוכה ומנהיגם לעולם הבא. שנאמר, כי מרחמם ינהגם, ועל מבועי מים ינהלם. עד כאן מובן? מובן, לא? טוב, בסדר. זאת אומרת, אם אתה מרחם, זה סימן שאתה ראוי להנהיג. למה? כי עיקר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא את עולמו, זה ברחמים. לא בחסד, לא בדין. בפועל זה הרחמים. אז מי שיש לו מידת הרחמים, ממילא הוא גם ראוי להיות המנהיג, כיוון שהוא מתנהג כפי שהקדוש ברוך הוא מתנהג. זה לא? מה זה רחמים בדיוק? זה ריכוך של הדין. כלומר, יש דין ברקע, אבל הדין הזה מרוכך. למה הוא מרוכך? כדי לאפשר את הקיום. לפי העיקרון שכתוב בראשית רבה, נכון? בתחילה, עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף את מידת הרחמים ונתקיים העולם. אז אני עכשיו רוצה לנתח את מה שנאמר כאן. בתחילה, עלה בדעתו של הקדוש ברוך הוא. איזו מידה זה דעתו של הקדוש ברוך הוא? יודעים? זה הדעת. תלה? דעת. עלה בדעתו של הקדוש ברוך הוא. מה עלה בדעתו של הקדוש ברוך הוא? לברוא את העולם. איזו מידה זאת לברוא את העולם? זה חסד. כלומר, בתחילה, הקדוש ברוך הוא רוצה את החסד. בתחילה עלה בדעתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. כלומר, החסד הזה מקבל את ביטויו דרך הדין. כי אין חסד יותר גדול מאשר לזכות בדין. אבל הבעיה, שאם על ההתחלה דורשים ממך את הדין, אתה לא יכול לעמוד. ראה שאין העולם מתקיים. שיתף את מידת הרחמים ונתקיים העולם. כלומר, כדי שהעולם יתקיים, צריך לתת זמן. זה המשמעות, דיברנו על זה כמה פעמים. זאת המשמעות של המילה רחמים, שזה הרבים של המילה רחם. הרחם זה המקום שבו נותנים לך זמן. כלומר, אינך יכול להתמודד באופן מיידי עם החוץ, ולכן נותנים לך זמן. זה מידת הרחמים. עכשיו, למה נדבר על זה? בגלל ש... יוצא שהסדר הנכון של המידות הוא חסד דין רחמים, וזה כתוב מפורש בספר משלי, ובדעת חדרים ימלאו, נכון? ובדעת חדרים ימלאו. מה זה חדרים? חדר זה חסד דין ורחמים. כן, זה הסדר של הנהגה, וזה מכוח הדעת. בתחילה עלה בדעתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם חסד במידת הדין דין, שיתף מידת הרחמים ורחמים. דעת מולידה חדרים. הטעות יכולה להיות אם המסקנה במקום להיות הרחמים, זה המסקנה תהיה הדין. אז במקום חדרים יצא לנו משהו אחר, שבו הרחמים יבואו לפני הדין, והדין הוא המסקנה. במקום חדרים יהיה אחרת, וזה מסוכן. עכשיו, כיוון שהגמרא דיברה על החסד, לפחות אחד חייך והבין. עכשיו, שניים כבר. אז כיוון שהגמרא דיברה על החסד, על הדין ועל הרחמים, היא צריכה גם לדבר על השורש, שהוא מה השורש של חסד, דין ורחמים? לא, זה חדר, זה חסד דין ורחמים. מה השורש? הדעת, נכון? הדעת שהיא המקור של ההנהגה המשולשת הזאת. ולכן מיד התלמוד ממשיך, וזה פשוט זה. אתם רואים שפה הסמיכות של המאמרים היא על פי איזושהי תבנית סמויה. ואמר רבי אלעזר, גדולה דעה. נכון, מה זה תקוע פה? עכשיו זה מובן. אפשר להגיד שזה סתם עוד מאמר של רבי אלעזר. אנחנו נראה עכשיו שיש איזו סדרה די ארוכה של מאמרים של קצרים של רבי אלעזר, שמובעים אחד אחרי השני. אבל צריך גם שיהיה היגיון לסדר של המאמרים של רבי אלעזר. אז מה שאומר כאן, ואמר רבי אלעזר, גדולה דעה, שניתנה בין שתי אותיות, שנאמר, כי אל דעות השם. מובן? גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות שנאמר כי אל דעות השם. למה רבי אלעזר קורא אותיות? מה? הוא הביא כאן פסוק, נכון? שהדעה ניתנה בין שתי אותיות שנאמר, מאיפה הוא יודע שניתנה בין שתי אותיות? שנאמר כי אל דעות השם. איפה כתוב כאן שהדעה ניתנה בין שתי אותיות? שמות של השם זה נקרא אותיות, נכון? אל והשם, אלה הם אותיות ודעות, כן, אל, דעות, השם. אז בין שתי אותיות, כלומר בין שני שמות של הקדוש ברוך הוא, מופיע הדעת. אם כן, גדולה הדעה. מי אמר שזה כזה גדול להיות בין שתי אותיות? ועד רבה, זה אולי זה להיות קטן להיות בין שתי אותיות. אלא הכוונה שבין שתי האותיות יש ניגוד. ודבר שיש בו ניגוד הוא חייב להיות חלקי. רק אל או רק השם זה חלקי. דעות מחבר בין שתי האותיות. עד כאן מובן? אל זה לא כמו אלוהים. אל זה כמו אל. זה מידת החסד. בוודאי. השם זה מידת הרחמים. כן. אל דעות השם. עכשיו, למה קוראים לשמות של הקדוש ברוך הוא בשם אותיות? תגיד, בין שני שמות. תגיד, גדולה דעה שניתנה בין שני, בין שתי שמות. מה? השם מאותת לנו על משהו. זה יפה. זאת אומרת, אות מלשון סימן. נותן סימן. גם עוד משמעות, מלשון לבוא. מה שבא אלינו. כן? הרי אות זה קרוב למילה הארמית אתה. מה זה אתה בארמית? זה בא. מה שבא. כן? אז מה שבא אלינו. כן? ויש עוד משהו. השורש. נצטער, סליחה. השורש של המילה אות בעברית זה מלשון מה אמרת? מה השורש של המילה אות? א' א' ת' א' ו' ת' אולי א' ו' ה' איבה להתאבות תאווה מה זה? להתאבות לרצות, נכון? אז השמות האלוהיים הם ביטוי לתאווה אלוהית, לאהבת נפשו כביכול. איבה למושב לו. זה הרצונות, והרצונות באים לידי ביטוי בתור שמות. אז זה האות. אז למה עם תו ולא עם ה? תגיד. אוה, למה אות? תו, מה זה האות תו? אחרונה, היא נותנת גבול. כן? היא מתווה תו, תווי, כיוון, סדר. כלומר, יש רצון, והרצון מתגבש, נהיה אות. בסדר? מה? יש. האות תו, זאת האות שנותנת חותם, חותמת, מלשון תווי. לא הורידו אותה, עד רבה, זה לכן היא קיימת. אות, א' ו', תו. נכון? אז זאת אומרת, ההה הפכה לתו. ודאי שזה השורש. אתה צריך לדעת שבעברית, ה' ותו הם אותיות מתחלפות. מתחלפות. מה? זאת אומרת, למשל, אתה אומר ברכה, ברכה, ב' ר' כ' ה', נכון? ברכת מזונות. כלומר, ההה הופכת לתו. יש אפילו בערבית, יש סימון בשביל זה, זה ה' עם שתי נקודות, נקרא תא מרבוטה, נכון? תא מרבוטה, לא יודע ערבית? למה אתה לא יודע ערבית? חייבים לדעת ערבית. אנחנו באזור של כדור הארץ, שבו כולם מדברים ערבית, כדאי שגם אנחנו נדע. כן? אז תא מרבוטה זה בתכונה בשפה הערבית, כשיש ה' שמועמדת להפוך לתו, מציינים אותה בצורה הזאת, נכון? של ה' עם שתי נקודות מעליה, כאילו שזה תו. אז איפה היינו? כן, אז זה הדעה נקראת, כן, אז השמות נקראים אותיות מפני כך. כן? אותיות, גם המילה אות, אולי רק נציין עוד עובדה חשובה, זה בנוי משני חלקים, או ותו. נכון? או, ת. או זה לשון ספק. או, או. זה עוד לא הגיע להחלטה ברורה. ברגע שמגיע תו, אות. ברור. אז גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות שנאמר, כי אל דעות השם. ואמר רבי אלעזר, גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות, שנאמר, פעלת השם, מקדש השם, כוננו ידיך. נכון? מכון לשבתך, פעלת השם, י' ו' מקדש אדוני, שם זה באלף דלת נון י', כוננו ידיך. זאת אומרת, בין שם הוויה לשם אדנות, שם נמצא המקדש. אז גם גדול, לא רק גדול הדעה, אלא גדול המקדש. נשאלת השאלה, מתי דיברנו על המקדש פה? אז מה רק בגלל שזה ניתן בין שתי אותיות, אז מזכירים גם את זה? מובן את השאלה שלי? אנחנו רואים פה סדרה של מאמרים בגמרא, אחד אחרי השני, ואנחנו מחפשים מהו ההיגיון הקושר בין המאמרים. אז בהתחלה ראינו מאמר של רבינה מידת הדין. השני של רב אשה מידת החסד. אחר כך של רבי אלעזר על הרחמים. ואחר כך על הדעת גם של רבי אלעזר. נכון? עכשיו, קשרנו את כל זה ביחד. בת תחילה עלה בדעתו, זה המאמר על הדעת, של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם מידת החסד. ומידת הדין זה דין. ראה שאין העולם מתקיים, שתהיה בדעת הרחמים. אז כל זה קשור במקשה אחת. מה זה קשור למקדש? המקדש זה ונתקיים העולם. זה ההמשך של הביטוי ונתקיים העולם. הרי כתוב, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים, ונתקיים העולם. נתקיים העולם זה המקדש. מובן? לכן הוא מדבר פה על גדול מקדש שניתן בין שתי אותיות, שנאמר, פעלת השם, מקדש השם, כוננו ידיך. מדוע להתקיים העולם? זה המקדש. פשוט מאוד. מה זה העולם שצריך להתקיים? זה עולם שבו הקדוש ברוך הוא נפגש עם הנברא. יש מדרש בילקוט שמעוני שהקדוש ברוך הוא נתאווה לקבוע לו דירה בתחתונים. זאת אומרת שכל המעשה של הבריאה כולה זה כדי להגיע למצב של מפגש בין הבורא לנברא. בשביל זה יש המקדש. כשאין מקדש, העולם דפוק. בגלל שהעולם לא יכול להתקיים בלי מקדש. שואל המהר"ל, אז איך העולם מתקיים בלי מקדש? אומר המהר"ל פשוט מאוד. הוא מתקיים בגלל שפעם היה מקדש, ובעתיד יהיה מקדש. אז אנחנו כמו סוס פרא שקופץ מצוק לצוק, אז הוא בהתחלה מקבל את העוצמה מן הצוק הראשון, והוא בדרך אל הצוק השני. אם לא היה צוק ראשון וצוק שני, הוא היה נופל, כמו מיקי מאוס בסרטים של וולט דיסני, כשהוא רץ מעל הצוק ונמצא באוויר, ופתאום שם לב שהוא באוויר, אז הוא נופל. בסדר? טוב. אז איפה היינו? כן, אז יש פה קושיה. מתקיף לה רב עדה קרחינאה. אז רב עדה קרחינאה יש לו קושיות על זה. אלא מעתה גדולה נקמה. שניתנה בין שתי אותיות, תכתיב, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע. אז אם כן, אנחנו רואים שהנקמה נמצאת בין אל לבין השם. אמרת, אל דעות השם, זה גדלות. אז גם אל נקמות השם, זה גדלות של הנקמה. נקמה, לכאורה, זה מידה לא כל כך משובחת. עד כאן הקושיה של רב הדע, קרחינה, מה עונה לו התלמוד? אמר לה, למילתה אחי נמי. לעניינו זה כן טוב. כדעולה, כמו שמצאנו בעולה, דאמר עולה שתי הופעיות הללו למה? אחת למידה טובה ואחת למידת פורענות. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא עושה נקמה, זה דבר חיובי. לפעמים נקמה זה הכרחי. אז מה היה היסוד של השאלה? היסוד של השאלה זה שחשבנו שיש זהות בין נקמה לבין נקמנות. נקמנות זה מידה רעה. נקמה זה מידה טובה. מדוע נקמה זה מידה טובה? כי זה חלק מעשיית הצדק. אני רוצה לעשות צדק בעולם. ככל שאני יותר טהור בדעותיי ובמחשבותיי, אני כך מסוגל יותר לעשות נקמה טהורה. ככל שאני יותר מקולקל, הנקמה אצלי הופכת להיות עניין אישי, נקמני, וזה רע. אבל יכול להיות דוגמה, איך נקמה יכולה להיות טהורה? הנה כתוב למשל במלחמת מדיין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נקום את נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אז צריך לנקום את נקמת מי? בני ישראל. מי אמר את זה? השם. יפה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא הנקמה שלי, זה בשבילכם. רק רגע, חכה, אני באמצע משפט, איך אני יכול, אתה לא תבין מה שאני רוצה, מה אני לא גמור את המשפט. ואז משה, ויאמר משה אל בני ישראל, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, לתת את נקמת השם במדיין. כלומר, כל אחד זורק את זה על השני. אני לא עושה את זה בשבילי, אני עושה את זה בשבילך. זה נקמה טהורה. בסדר? וכמו שכתוב, ישמח צדיק כי חזה נקם. יש שמחה. כשאתה רואה נקמה, אתה צריך להיות שמח. למה? כי נעשה צדיק, כי נעשה צדק. עכשיו, מי יכול לשמוח כשהוא רואה את הנקם? דווקא הצדיק, לא הרשע. למשל, כשהקדוש ברוך הוא נקם בסדום, אז הוא הוציא את לוק מתוך ההפכה. אומר לו המלאך, אל תבט אחריך. למה אל תבט אחריך? אתה לא כל כך צדיק שמגיע לך לראות בנקמה. אבל באותו רגע שלוט יוצא, כתוב וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם, וישקף על פני סדום. הוא מסתכל. והנה עלה כתואר הארץ ככתואר הכבשן. זאת אומרת שאברהם, כיוון שהיה צדיק באמת, צריך היה לראות את הנקמה. וזה המשך של הפסוק שם, זה פסוק מזעזע. ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע. זה פעמיו ירחץ בדם הרשע. מה? מה זה פעמיו? זה הקרסוליים שלו. כן? הוא צריך, הוא רוצה להתרחץ, הוא מחפש איפה הוא אפשר להתרחץ, הוא רואה את הדם של הרשע, מתרחץ בדם של הרשע. זה בערך כמו שיר בבית ספר פלסטיני. נכון? כן? מה, איזה שירים כותבים החמודים האלה שמה בכיתה? כל מיני שירים על דם וכו'. כן? אבל זה צריך להבין, כיוון שהוא הצדיק, עד רבה, אז השמחה שלו היא לא שמחה אישית של נקמנות, זה השמחה על זה שנעשה הצדק. אז זה מה שהוא אומר כאן, נכון? אברהם השקיף, טוב, הוא לא היה רחוק מדי כדי שיוכל ללחוץ את בעמיו. הוא לא שמח? איך אתה יודע שהוא לא שמח? לפני כן, זה שני דברים שונים. כשהקדוש ברוך הוא הודיע לאברהם שהוא הולך להשמיד את סדום, אז אברהם מתנגד בכל תוקף. הוא אומר, זה לא יהיה. אחר כך הוא הפסיד בתחרות, במלחמה. הוא אומר, בסדר, אני מסכים. ואברהם שב למקומו, אומר רשי, הלך הסנגור, הלך הדיין, והקטגור מתקטרג. זה מה שנשאר. ואז יוצא שאברהם הסכים עם הקדוש ברוך הוא. כיוון שהוא הסכים, הוא שמח. מובן? הלאה. איפה אנחנו? כן. ואמר רבי אלעזר, עכשיו אנחנו קושרים בין הדעה לבין המקדש, ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. שזה ניתן בין שתי אותיות, וזה ניתן שבין שתי אותיות. טוב, זה מעניין מה שהוא אומר. כאן אומר שיש יש יחס בין הדעה לבין המקדש. כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מעניין. המקדש מה זה? המקדש זה המקום. המקדש זה המקום שבו מתגלה שם שמיים, מתגלה שבו שורה השכינה, נכון? מהי השכינה? זה מצב שבו יש דעת אלוהים שלמה. יוצא לפי זה שאם יש אדם שיש בו דעה, כאילו הוא בעצמו המקדש, נבנה בית המקדש בימיו, בתוך ימיו נבנה מקדש. או כמו שאומר הכתוב בספר שמות, ועשו לי מקדש ושכנתי, מה זה בתוכם?
בתוך
בתוך ליבותיהם, כן? לא כתוב בתוכו, אלא בתוכם. בסדר? מה זה הדעה שיש לאדם? הכוונה שהוא מגיע לדעת אלוהים אמיתית, הוא רואה את האמת כפי שהיא. בסדר?
לא. יש על זה שאלה.
יש לך על זה שאלה, בבקשה.
הרמב"ם כתב ספר שלם של הלכות דעות.
כן.
אז איך לא נבנה בית
המקדש? איך לא נבנה בית המקדש בימיו? פשוט מאוד. כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כאילו, זה מה שכתוב, נכון? זה מה שכתוב. אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. יש הבדל בין כאילו לבין ממש. בסדר. למשל, זורמים, כל מי שמשתתף בסעודת פדיון הבן, כאילו התענה 84 תעניות. זה למי שיש לו כאילו עבירות. כן, מה אתה אומר? מה זה מה?
דעה.
הכוונה, הכרת האמת. אדם שמכיר את האמת, יש בו דעה. בסדר? הגיוני?
כמו שגרנו את הפדון, אני מבקש גם תגיד, אני לא זכרתי את המשפט הנכון. לגבי ברית מילה, עושה לי סעודת ברית מילה, כאילו מקברים על כל המונותיו.
כן, לא יודע, לא מכיר את זה. לפחות, אני לא יודע, לא מכיר. טוב, יש פה שאלה. שלום רב הרב, מתי נשמע את השם שוב בקולו, כל העם. אני חושב שהוא רוצה לדעת מתי עוד פעם תהיה התגלות כמו מעמד הר סיני, משהו כזה. זה מה שהוא רוצה. הכתוב כל גדול ולא יסף, הרמה אומר שזה לא יהיה עוד פעם. זהו, הלך. טוב. כן. אתה אומר שב-18 אנחנו אומרים, אתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה וחונן אותך דעה ובינה, חוכמה בינה ודעת. האם זאת הדעת הזאת? אני חולק עליך מכל וחול בגבי הנתונים. אנחנו לא אומרים ונותן לאנוש בינה, אלא ומלמד לאנוש בינה. וגם לגבי ההמשך, וחוננו מאיתך, אתה אומר חוכמה בינה ודעת. זה אמנם הנוסח המקובל אצל עדות המזרח, אבל זה לא הנוסח המקובל אצל הספרדים. אצל הספרדים, דעה ובינה והשכל. נכון? כך גם אצל אחינו האשכנזים. כן? שהנוסח הנכון הוא דעה ובינה והשכל. בסדר? עכשיו אתה שואל, האם זה הדעה שאנחנו מדברים עליה כאן? התשובה היא כן. האם יש לנו סיכוי לקבל דעת? לא יודע. האם אתה חולק על דברי ישעיהו הנביא? מן הסתם שלא. ישעיהו הנביא אמר, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם. על העתיד לבוא. כן, אומר הרמב״ם שבימות המשיח, העולם כולו יפסיק להיות אלים, בגלל שמה שיעניין את בני האדם זה לעסוק בדעת השם. מה? אנחנו מתקדמים, כן? זה מה שאומר, כל אדם שיש בו דעה, הנה רבי אלעזר, שאומר, כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, הוא מדבר בזמן הזה. בסדר? טוב. ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה, אם כבר דיברנו על הדעת, אז אנחנו מרחיבים קצת, לסוף מתעשר, שנאמר, ובדעת חדרים ימלאו, כל הון יקר ונעים. ראיתם את הפסוק ממשלי שהוא הביא פתאום? הוא בדיוק רוצה לרמוז, זה כל מה שהיה עד עכשיו. שהדעת מולידה חדרים, זה חסד, דין ורחמים, והיודמם זה הקיום, כן? זה הקיום שבא על ידי המקדש. מה? מה זה מתעשר? כוונה שיש לו חשבון בנק, תופח חבל על הזמן. מה זה? מה זה קשור בין הדעת לבין העושר? אתה שואל מה בין הדעת לבין העושר? כן, התשובה היא שזה הקיום כאילו. כן? אמר, עושה את המילה כאילו, כי גם אתה השתמש לבה. טוב. ואמר, עכשיו, יש פה משפט קשה, שהוא תוצאה של זה, ואמר רבי אלעזר, כל אדם שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. שנאמר, כי לא עמבינות הוא, על כן, לא ירחמנו עושהו ויוצרו, לא יחוננו. מוזר מאוד. זה נשמע לכם כזה יהודי זה? יש, אין לו דעת. כל אדם שאין לו דעה, אסור לרחם עליו. למה? כן, מה אתה אומר?
מה הקשר של נקמה לכל המעלה?
הנקמה זה חלק מהקיום. כלומר, צריך נקמה כדי שהעולם יתקיים. הנקמה במובן של חלק מהצדק. וזה מה שהוא אומר. למילתי החינמי. כלומר, אם הכל היה נקמה, אז העולם לא היה מתקיים גם. אבל נקמה, שהיא לצורך קיום, זה בסדר. יפה, שאלה הייתה בהחלט במקום. עכשיו אני רוצה לחזור לשאלה, למה אדם שאין בו דעה, אסור לרחם עליו? לכאורה, אין לו דעה, אז רחמנות. מה? יש פסוק שאומר, יהב חוכמתה לחכימין ומן דעה לידעי בינה. So what?
השם ברך נותן את החוכמה.
זה נכון, השם ברך נותן את החוכמה. לא, אבל למה אסור לרחם? זה מה שאני שואל. מי שאין בו דעת... מה? אז מה הוא מריקני? אז עד רבה, זה מעורר רחמים תיכו. מאוד מעורר רחמים, לא? אדם אין לו דעת, זה רחמנות. כן, איתן.
בדעת בני אדם מעורר רחמנות אמת, אבל בדעת עמדון...
כן, אבל הוא אומר לי לא לרחם עליו. כן, איתן.
ההנהגה שצריך להתנהג איתו זה לא ההנהגה של רחמים, אלא ההנהגה של דין.
למה?
מכיוון שאין בו דעת, אז הוא לא יבין, הוא לא יבין.
זאת אומרת, אתה אומר, בעצם בדרך לומר מה שאני רוצה לומר, שאם אתה תתנהג איתו ברחמים, לא יהיה לו דעת. זאת אומרת, זה אסור, כי זה רע לרחם עליו. אם תרחם עליו, הוא יישאר במצבו השפל. עד רבה, אין לו דעת, אז אל תרחם, זה מה שיצליח. מובן? אם אדם, כל הזמן, נגיד, נותנים לו הבנה. שמע, אני מבין את המצב שלך, זה לא פשוט, צריך לגלות הבנה לחולשות וכו'. אם מגלים כל הזמן הבנה לחולשות, אז משאירים את האדם בחולשה שלו. אז מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו, וככה נציל אותו. זה הרחמים האמיתיים לא לרחם עליו. למה הרב מחלק בין עדות המזרח לספרדים? הרי בעיקרון אין כמעט הבדל בנוסח התפילות אלא במעט. גם המנגינות מאוד דומות, וגם אין הבדל באופן המנטלי. אז אם ככה, למה אתה מחלק בין פולנים ליקים? סך הכל, נוסח התפילה מאוד קרוב, המנטליות, התרבות שבה היא הייתה במגע, סך הכל מאוד דומה. כלומר, זה ששני סוגי אנשים הם קרובים, זה לא סיבה למחוק את הזהות הייחודית של כל אחד. לא מבין למה. במיוחד שהיום חושבים שכל ספרדי זה עדות המזרח. טוב, למשל, מה פירוש המילה מרוקו? מגריב אל-אקצא, נכון? המערב הקיצוני. אז איך אתה יכול לקרוא לזה מזרח? כן. שלום הרב. אצל האשכנזים יש חילוף. נוסח ספרד, חוכמה, בינה ודעת. נוסח אשכנז, דעה, בינה והשכל. זה נכון. אני לכן נזהרתי כשאני אמרתי. אמרתי שאצל הספרדים, שאמרתי שאצל עדות המזרח אומרים חוכמה, בינה ודעת. ושאצל הספרדים הוא דעה בינה והשכל. אמרתי שגם נוסח אשכנז זה דעה בינה והשכל, כי ידעתי שיש עוד נוסח, נוסח ספרד, ששם כתוב חוכמה בינה ודעת. אבל באמת אתה צודק. כן, ברור. איפה היינו בחוכמה, בדעה, כן. אז לכן אומר, כל אדם שאין בו דעה, אסור לרחם עליו, שנאמר, כי לא אמבינות הוא, על כן לא ירחמהו, לא ירחמנו עושהו ויוצרו, לא יחוננו. ואז יש המשך פה, עוד יותר גרוע, ואמר רבי אלעזר, כל הנותן פיתו, למי שאין בו דעה, ייסורין באים עליו, שנאמר, לחמך ישימו מזור תחתיך, אין תבונה בו. ואין...
זה מה שגרם מבצל במנוע.
נכון. ואין מזור אלא ייסורין, שנאמר, ויר אפרים את חוליו, ויהודה את מזורו. לבואי. כן, מה אתה רוצה? כן?
אתה יכול לדעת דוגמה פרטית איך במציאות זה לא לרחם על מישהו שבודעת?
איך לא לרחם על מישהו שבודעת? פשוט, מישהו אומר יש לי מלא בעיות. אני... אבל זה לא אשמתי. זה אשמת אשתי. כן? סימן שלא דעת אם הוא אומר את זה, נכון? ברגע שאתה אומר שבעיות תלויות רק במישהו אחר, אז כבר אין דעת. אז מה אתה צריך להגיד לאדם הזה? אני מבין אותך, ואני מאוד מקווה שאשתך תהיה בסדר. אתה ממש מסכן שאשתך כזאת רעה. בסדר? עד כאן לרחם עליו. מה עשית לו? הרסת אותו. אז מה אתה צריך להגיד לו? אתה צריך טיפול. מה? אתה לא מרחם עליי? אני מרחם, לכן אתה צריך טיפול. אבל זה עולה כסף. אתה יכול להלוות לי? לא. אתה תלך, תחפש את הכסף. ואז לפחות אתה מרומם את האדם הזה. בסדר? הבנת אותי? בסדר. עכשיו יש עוד משהו נוסף. יש, אם האדם לא עובר טיפול, אז הוא עובר ייסורין. גם הייסורין זה עוזר לו, זה מה שכתוב. כל אדם ש... איך אומר כאן רבי אלעזר? כל הנותן פיתו למי שאין בו דעה, ייסורין באין עליו. שנאמר, לחמך ישימו מזור תחתיך, אין תמונה בו ואין מזור אלא ייסורין. שנאמר, ויר אפרים את חולו ויהודה את מזור. כלומר, אסור לתת פת למי שאין לו דעה. מה זה לתת פיתו? הוא אמר, בסדר, אני מוכן לעבור טיפול אם אתה תשלם. אז הוא אמר, לא. אם אתה תיתן לו, אז ייסורין יבוא עליך. כי אז בעצם כל חסרי הדעה שבעולם, יראו שאתה פרייר. ואז יבקשו ממך לעמוד לשירותם, ואתה עמוד לו לשירותם. בסדר? ואמר רבי אלעזר, כל אדם שאין בו דעה, לסוף גולה. למה מה?
למה אי אפשר לעזור למישהו שהוא מסכים שהוא צריך טיפול?
אז אם האדם מסכים שהוא צריך טיפול, הוא צריך לעשות מאמץ בשביל זה. והוא צריך, אם כן, לשלם את הכסף שזה עולה. למה? כי אם הוא ישלם את הכסף שזה עולה, הוא יראה, יבנה סולם ערכים חדש לחייו. בסדר? טוב. יש כאלה שאומרים שצריך תמיד לרחם. למשל, יש שאלה מה עושים אם ילד חמודי רץ בכביש אחרי הכדור, ותוך כדי שהוא רץ הוא החליק על קליפת בננה. זאת מהסיפור על חנוכה. כן? אז הוא החליק על קליפת בננה, ועכשיו הוא נפל על המדרכה ונקראו לו המכנסיים. הברך שלו שם גם כן נשרטה, מדממת. והוא שוכב על הרצפה. כשהתיק שלו פזור לכל העבר, כל המחברות, כל הממתקים, הכל על הרצפה. והתלכלך באדמה, בבוץ. ועכשיו הוא מלא דמעות, נזלת ודם. והוא צורע, אמא! מה צריכה האימא שרואה את הדבר הזה לעשות? אז הטעות המצויה היא לומר ככה. או, מסכן חמודי. היא רצה אליו, מרימה אותו, מנגבת לו את הנזלת, את הדמעות, את הדם, קונה לו ארטיק, מחזירה את כל הארטיק כמו שצריך, מטפלת בו, משעשעת אותו, נותנת לו מיליון נשיקות. אתם יודעים מה הדבר הזה עושה? הוא ייפול עוד פעם. זה שווה את זה. אתם יודעים מה מקבלים? בשביל דבר קטן. מה צריך לעשות? באמת. להגיד לו, נפלת? קום. קום. טוב, אין ברירה. הוא קם. ואז הוא רץ אל האמא, הוא מקבל את הנשיקות ואת הארטיק והכל. יש הבדל. על ידי שלא ריחמו עליו, נתנו לו את הכוחות לעמוד, את הכוחות להתמודד. מובן. עד כאן להיום. שלום.